ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים ששם כתוב נושא: א', פרים הנשרפים, ב', פרה אדומה, ג', שעיר המשתלח. לגבי טומאת בגדים וטומאת אוכלים. העניינים האלו כמובן התבהרו במהלך הגמרא. הגמרא, תנו רבנן, נשים לב למספור: 1. פרים, 2. פרה כוונה פרה אדומה, 3. ושעיר המשתלח. המספור עכשיו תואם לרשימה שראינו, רק תשימו לב שזה מסוף עד ההתחלה. המשלח, זה שייך לשעיר המשתלח. מי שמוביל את השעיר המשתלח לצוק ביום כיפור. השורפן, כוונה לשריפת הפרה אדומה וגם הפרים הנשרפים. והמוציאן, שמוציאים אותם מהזרה החוצה. מטמאי בגדים, האנשים שמעורבים בפעולות האלו הם, מה שקורה שבגדיהם נטמאים, והן עצמן הבשר נגיד של הפרים הנשרפים או של הפרה אדומה אינן מטמאים בגדים. אם בגד בא במגע ישירות עם הגופות האלו, הם אינם נטמאים. אבל מטמאים אוכלים ומשקים, דברי רבי מאיר, אבל הם עצמם כן מטמאים אוכלים ומשקים. וחכמים אומרים פרה ופרים מטמאים אוכלים ומשקים. בשתי הדוגמאות האלו יש הסכמה בין רבי מאיר וחכמים, אבל פה נקודת המחלוקת: שעיר המשתלח אינו מטמא מפני שהוא חי, וכל דבר שהוא חי אינו מטמא אוכלין ומשקין, בניגוד לפרים ופרה אדומה שההתייחסות אלינו, ההתייחסות שלנו אליהם בזמן שהם כבר נשחטו. השעיר המשתלח הוא חי עד הרגע שנדחף לצוק. וחכמים טוענים שבעל חי אינו מטמא. מתחילים פה קושיה ארוכה בשלמה לרבי מאיר, ששעיר המשתלח אף על פי שהוא חי כן מטמא. זה על בסיס כלל שאנחנו נלמד בברייתא הבאה, דתנא דבי רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע. הפסוק הזה מדבר על התחום של הכשר לקבל טומאה. אוכלים, כדי שהם יכולים לקבל טומאה, צריכים לבוא במגע עם מים, אחרת הם לא נטמאים. מה זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה? אוכלים, זרע זה דוגמה לאוכלים, אינם יכולים להיות אב הטומאה. זה הכוונה, אין סופן לטמא טומאה חמורה. מה מאפיין הזרע, את הזרעים, את הגידולים? צריכים הכשר. בלי הכשר הם לא מקבלים טומאה. הם, בוא נגיד, הם לא שייכים בתחום הטומאה. אף כל שאין סופן לטמא טומאה חמורה, צריכים הכשר. גם כל דבר כזה ש לא בא לידי טומאה חמורה. טומאה חמורה זה טומאה כמו אב הטומאה, שהוא ברמה שיכול לטמא אדם או כלים. עכשיו, הכלל הזה בא להפוקה: יצתה נבלת עוף טהור שסופה לטמא טומאה חמורה, אין צריכה הכשר. נבלת עוף טהור, כידוע, ולמדנו דפים רבים בעבר בנושא הזה, מטמא הבן אדם בזמן שהוא אוכל את הנבלה של עוף טהור בגדיו נטמאים. אז נבלת עוף טהור הוא כן קשור לתחום של טומאה חמורה, ולכן אין צריכה הכשר. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י בשורות הרחבות, שורה שלישית בסוף השורה, דיבור מתחיל: אף כל שאין סופו לטמא כגון שאר אוכלים. אבל הני, הרשימה שראינו מקודם, פרה ופרים ושעיר, שעיר משתלח, הועיל וסופן לטמא אדם ובגדים כגון המתעסקים בהן, אין צריכים הכשר טומאה. הלכך, וכאן דבר, כאן הוא נקודת החידוש, הלכך מטמאו מחיים, ואף אגב דלא מטמאו שאר בעלי חיים דעלמא. מה שאמרנו מקודם, שהשעיר המשתלח הוא בעל חי, הוא בכל זאת יכול לטמאות, זה בגלל הכלל הזה שהוא אינו דומה לזרעים, אלא הוא מטמא אדם, מי שעוסק בו. אז זה לגבי שיטת רבי מאיר, ולכן הגמרא אמרה בשלמה לרבי מאיר. כעת אנחנו נמשיך בגמרא, אלא לרבנן. אי איתלהו דתנא דבי רבי ישמעאל, אם הם מאמצים את הלימוד של תנא דבי ישמעאל, אפילו שעיר המשתלח נמי, שגם הוא יהיה מסוגל לטמות. אי לת לי פרה ופרים מנהלן, ואם הוא לא מקבל את הלימוד של תנא דבי ישמעאל, מניין לרבנן שפרה, פרה אדומה ופרים הישרפים, מטמאים אוכלים ומשקים. עכשיו נפנה חזרה לרש"י. אלא לרבנן, אי דאית להו דתנא דבי ישמעאל, אפילו שעיר משתלח, וילת להו דתנא דבי ישמעאל, פרה ופרים מנה להו, הרי טהורין הן, ולא נאמרה בהן טומאה, אלא למתעסקים בהן. הגופות האלו של הפרה האדומה והפרים הנוספים הם עצמם טהורים. הקשר שלהם לטומאה זה רק לגבי מי שעוסק בהם, מי ששורף אותם, מי שמוציא אותם מהזרה. אבל מניין לנו שהם עצמם יכולים לטמות אוכלים? אבל זה מה שהחכמים בכל זאת אמרו. נמשיך בגמרא. כי עתה רב דימי אמר אמרי במערבה, צריכין הכשר טומאה ממקום אחר. רש"י, אמרי במערבה, צריכין הכשר טומאה ממקום אחר. הדתנא דבי רבי ישמעאל, כאן פירוש מחודש לתנא דבי ראשון שקראנו מקודם. מה שנוי שם? הכי כאמר, כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה, צריך הכשר טומאה ממקום אחר, שיגה בשרץ או בנבלה, ולא שיטמאו מאליו. אז נגיד, כל התחום של דברים שאין סופן לטמאות בני אדם, לא, מה הכוונה עכשיו? לא צריכים, צריכים, מה הכוונה צריך הכשר? לא כמו שחשבנו מקודם שצריך לרטב, אלא הם צריכים משהו שיטמא אותם, כאילו בלי מגע עם שרץ או נבלה הם עצמם לא מטמאים. אבל מי שסופו לטמא טומאה חמורה, אין צריך לגע בטומאה, הוא מטמא טומאת אוכלים מאליו, כגון פרה ופרים. אז לפי זה הם לא צריכים, כדי להיות מקור לטומאה, הם לא צריכים לקבל טומאה ממקום אחר, הם מקרינים מתוכם טומאה כמו הפרה ופרים. אבל, ואנחנו עדיין צריכים להסביר מה עם השיא המשתלח. אבל חזיר לטומאה מיהת באלמה בעינן. משהו שבדרך כלל ראוי להתאמה, לקבל טומאה. ולא בעלי חיים. דולו אשכחן בבהמות בעלי חיים, מתאמין. ולכן החכמים עשו את ההפרדה בין שעיר המשתלח, שלא מתאבא טומאת אוכלים, לפרה ופרים, מאחר שסופן לטמא טומאה חמורה, הם מסוגלים עצמם להקרין החוצה טומאה. יש להם טומאת עצמם. נחזור לגמרא. כעת אנחנו ממשיכים עם הסדרה שהתחלנו בשיעור הקודם. המעוינים הם מסמנים את הסדרה של שאלות בעניין פרים הנשרפים. זה בעצם שאלה האחרונה בסדרה ההיא. בשוליים יש לנו נושא עם מעוין מספר אומרי 5, פרים הנשרפים כשעדיין בעזרה, מהו שיתאמו טומאת אוכלים? למה אנחנו מדגישים שעדיין בעזרה? כי הכוח של פרים הנשרפים לטמאות זה בהוצאתן מחוץ לעזרה, אבל בתוך עזרה אלו שעוסקים בפורים הנשרפים אינם נטמאים עדיין. אבל השאלה היא בעניין טומאת אוכלים. באי רבי אלעזר, גם הדגשנו את שמו כי הוא היה השואל לאורך כל השאלות האלו. אז באי רבי אלעזר, פרים הנשרפים וסיר הנשרפים, מהו שיתאמו אוכלים ומשקים בפנים כבחוץ, כשהם עדיין בעזרה? שני צדדים לשאלה. מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי, ואז הם לא יתאמו, או לא, או למרות שמחוסר היציאה זה לא נחשב כמחוסר מעשה, והכוח שלהם לטמאות זה תלוי בכך שעוסקים בהם. בתר דבאי הדה פשטה, מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי. ואחרי שהוא נשאל, הוא גם תירץ שהם אינם מתאמים טומאת אוכלים ומשקים בעזרה. זה עוד לא יצא מהעזרה. סימון חדש, ובשוליים כתבנו הפצועת בית שאתם רואים, סדרה של שאלות בנבלת עוף טהור וטומאת אוכלים. הנושא המיידי, נבלת עוף טהור לרבי מאיר. עכשיו רבי מאיר ראינו למעלה בעניין השעיר המשתלח שהוא מתאמי, גם הוא מתאמי טומאת אוכלים, וזה למרות שלא מצינו בעלי חיים אחרים מתאמים. אז לפי רבי מאיר, מהו, אגב, שיטת רבי מאיר מבוסס על הכלל שכל מה שמתאמה טומאה חמורה מתאמה טומאת אוכלים. אז מה דין נבלת עוף טהור לשיטתו? מהו שיתאמה אוכלים ומשקים בכזית? אני חושב שראוי להדגיש פה השיעור כזית לאור המשך הגמרא. יש לנו גם כוכבית בשוליים המקבילים בעניין הזה, הכזית. הכזית הווה שיעור של ראוי לטומאה בלבד, והיינו בבית הבליעה, כשבולעים את אותו נבלת עוף טהור, אז הוא מסוגל לטמות את הבן אדם. ולכן שאלה זו רק אליבא דרבי מאיר, ואילו לרבנן ראוי לטומאה אינו מספיק, כפי שראינו מקודם ברשי לגבי השעיר המשתלח. אז עכשיו נפנה לגמרא. תשימו לב שהשאלה היא עד סוף העמוד, ובעמוד הבא אז יהיה תשובה. בא מיני רבי אבא בר ממל מרבי חייא בר אבא, נבלת עוף טהור לרבי מאיר. מהו שיתמה בכזית? מהו שיתמה, כוונה, אוכלים ומשקים בשיעור כזית. עכשיו, הגמרא מקדימה בשלבים בדיוק באיזו נסיבות אנחנו מעלים את השאלה. א' וב' שאנחנו נראה עכשיו הם אינם חלק מהשאלה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בנסיבות כאלו, בתנאים כאלו. א', תמחת לערה, קצת אוף מונח על הרצפה, לא תיבאי לך. זה לא שאלה, זה ודאי שלא יתמת. אם יש כזית נבלת אוף טהור על הרצפה וזה בא במגע שם עם אוכלים, האוכלים לא יתאמו. רשי, שתי שורות מהסוף, אומר, דלא מתאמה. דהה קטי לא הוגה לסוף תומה חמורה. זה לא הגיע, נגיד, קרוב למצב של תומה חמורה, שמה לא תיכנס לבית הבדיעה לעולם. מי אומר שאף אחד יאכל את זה? זה מונח על רצפה. הוא מנותק לגמרי מאכילה, ורק בשלב של האכילה שייך לדבר על תומה, תומה חמורה, תומת האדם. מה עוד? נמשיך בגמרא. דנקית בפומי, בן אדם כבר אוכל אוכלים אחרים ושם בתוך פיו נבלת עוף טהור, גם זה לא שאלה, לא תיבאי לך, כי זה כבר הגיע ליכולת לתמות, הוא תוך כדי אכילה. אז האוכלים האחרים שהם בתוך פי ודאי יתאמו. כי תיבאי לך, דנקית לי בידי. השאלה של רבי אבא זה מציאות כזאת שהוא מחזיק בידו כזית נבלת עוף טהור, ותוך כדי שהוא מחזיק את זה בידו הוא בא במגע עם אוכלים אחרים. הניתוח הוא דומה למה שראינו מקודם. אגב, מחוסר קריבה, כבר לקריב את זה לפה, מחוסר קריבה כמחוסר מעשה דמי או לא. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', הגמר גורסת, אנחנו גורסים פה אמר לי, כוונה רבי חייא שהוא נשאל, הוא עונה מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי. בניגוד לתשובה לשאלה בעניין הפרים הנשרפים שדיברנו על מחוסר יציאה, שם מחוסר יציאה ראינו הוא כן נחשב כמחוסר מעשה, ולכן שם לא היה היכולת לתמות. כאן אנחנו מדברים על אכילה והוא מחזיק בידו את הנבלת עוף טהור, אז מחוסר קריבה לפה שלו זה לא נחשב כמחוסר מעשה וכן יכול לתמות במצב כזה. כעת אנחנו רואים משולשים בשני כיוונים וזה מהווה עבורנו מעקב. עם משפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. ATV, אנחנו מצטטים פה חלק ממקור תנאי, אנחנו גם מציינים שהוא נחשב מה שנקרא מציאתה וסיפה, האמצע וסוף של מקור יותר רחב. למה אנחנו מציינים את זה כבר עכשיו? כי במהלך הדיון פה הגמרא תנסה להעמיד את המקור הזה כתנא מסוים, אז יהיה דחייה, מסע ומתן, ויהיה התייחסות לרישה ולסיפה. אז לבינתיים זה קטע ממקור ששוב פעם אנחנו נצטט בהמשך קטעים שמופיעים לפניו וקטעים, ולאחריו. נמשיך עכשיו. ATV, 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, וזה אחד מהן. צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר, ומתמא תומת אוכלין כביצה. קודם כל אנחנו מדגישים עם קפקוף כביצה, ויש כאן חץ שמפנה אותנו חזרה לעמוד א', ששמענו את התשובה את השאלה נשאלה בניין כזית, ועל זה רבי חיינה שכן יש תומה בכזית, תומת אוכלים, וכאן אנחנו רואים אחרת. לכן אנחנו מעלים את זה כקושיה, וגם אנחנו יוצאים משערים מה אליו רבי מאיר היא, שזה מקור עליבה דרבי מאיר. למה אנחנו מזכירים רבי מאיר? כי השאלה הייתה נבלת עוף טהור לרבי מאיר, מהו שיתמה בכזית. אז האם ורואים פה ש נגיד הקלה, לא, אין תומת אוכלים בכזית, רק בכביצה. אז אם זה רבי מאיר, אז יש כאן קושיה, תשובתו של רבי חייא מקודם. הגמרא דוחה, לא, רבנן היא. לפני שנתקדם, יש כמה פרטים שאנחנו בכוונה עוד לא הסברנו, רצינו להגיע מיד לקושיה. אבל מה שכתוב פה בעניין נבלת עוף טהור, שצריכה מחשבה, רש"י מסביר בשורה שנייה, צריכה מחשבה להצטרף פחות מכזית ממנה, להשלים פחות מכביצת אוכלים, לקבל תומת אוכלים במגע. כדי שיש אפשרות לתומת אוכלים, צריך שיעור כביצה. ואז אם יש לי פחות מכזית של נבלת עוף טהור, צריך, מה זה צריך מחשבה? צריך רצון שהוא יהיה מאכל, שהוא יאכל את זה. אז אם הוא חושב כך שהוא יאכל את זה, והוא מתחבר עם פחות מכביצה אוכלים אחרים, אז זה ישלים את השיעור לשיעור כביצה לקבל תומת אוכלים. מה שממשיך, ואינה צריכה הכשר, כמו מה שקראנו במקור, מה זה אינה צריכה הכשר? לטמא, לא למים ולא למגע שרץ. הוא לא צריך הכשר כדי להפוך אותו ראוי לקבל טומאה, זה הכשר מים, הוא לא צריך. וגם כדי שהוא יכול לטמות, הוא לא צריך שמקודם ייגע בשרץ שמאליה מטמא. הואיל וסופה לטמא טומאה חמורה, הכלל שראינו מקודם בתנא דבי רבי ישמעאל. אז אנחנו גם נקרא המשך הרש"י, ומטמא טומאת אוכלים בכביצה, מדקתני צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר, אמה בדינקי די בידי עסקינן, שאנחנו מדברים על אותו מצב של השאלה שלנו. די מחתערה, אם זה המונח על הרצפה, מהי אינה צריכה הכשר, ואי דינקי די בפומי, מהי צריכה מחשבה, כאילו להפוך אותו לאוכלים, הוא אוכל את זה, אין לך מחשבה גדולה מזו שהוא החליט לאכול אותו. וקטן היא כביצה, אין רק אז מתמד תומת אוכלים, כזית לא. אז זהו הקושיה. הגמרא עונה, לא, רבנן היא, אין קושיה על רבי חייא, כי המקור הזה אינו עליבא דרבי מאיר, זה עליבא דרבנן. סביר להניח שלפי הרבנן, כפי שרמזנו מקודם, ראינו שהם מקילים בנושא הזה של תומת אוכלים, ולכן לא יהיה תומת אוכלים בשיעור מזערי כזית, אלא רק אם יש כביצה. שאלה, והקטני רישה צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר, ומן שמית לאי סברה רבי מאיר. רש"י אומר פה, או הוא הזכיר פה את ההסברים האלו לצריכה מחשבה, מדובר בצירוף לשיעור כביצה, ואינה צריכה הכשר. למה? כי בסופה לטמא טומאה חמורה, וראינו את זה בעמוד הקודם כשיטת רבי מאיר לפי ההסבר של התנא דבי רבי ישמעאל. אז הרישה שכתוב פה צריכה מחשבה ואינה צריכה איך שזה מתאים לרבי מאיר, ומדרישה רבי מאיר סיפה נמי רבי מאיר. מה זה הסיפה? הסיפה שכתוב פה שיעור כביצה, ואז חוזרת הקושיה. הגמרא דוחה, מי דאיריה, כדאיתא והא כדאיתא. הרישה שכתוב פה צריכה מחשבה אין צריכה הכשר, זה שיטת רבי מאיר. השיעור ש, או הקטע הבא שהוא מתמד תומת אוכלים כביצה, זה אליבא דרבנן. שאלה, והעמיד הקטני סיפה, זה לא ראינו מקודם. שחיטתה ומליקתה, שחיטתה של העוף טהור או מליקה בבית המקדש, מטהרת טריפתה מטומתה. שאם עושים או שחיטה או מליקה ומתברר אחר כך שמדובר פה בטריפה, הוא אינו מטמא כנבלת עוף טהור, אלא השחיטה ומליקה הועילו. מה שמת להי סברה רבי מאיר? זה גמרא שהופיע בדף סמך ת'. אז מה יש לנו אם אנחנו נעשה ספירת מלאי עכשיו? רישא וסיפא רבי מאיר ומציאתא רבנן, המבנה של המקור הזה, אני יודע שזה יכול לבלבל, המילים האלו רישא וסיפא מציאתא, למה מתכוונים, אבל בסופו של דבר אם אנחנו נסתכל על המקור משואה שנייה, ראינו בשואה שלישית מראש העמוד צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר, שייכנו את זה לרבי מאיר, זה הרישה כעת. המשפט מתמד תומת אוכלים בקביצה, שייכנו את זה בתשובה הקדיתה והקדיתה, שייכנו את זה לרבנן. ו בהמשך היה הקטע הזה, שחיטתה ומליקתה מתארת ריפת מטומתה, זה שיטת רבי מאיר, זה הסיפה ממש. אז האם נגיד שהמקור הזה ככה הוא, שהרישה והסיפה אליבא דרבי מאיר ומציאתא רבנן? הגמרא עונה, אין. רישה וסיפה רבי מאיר ומציאתא רבנן. מה שראוי להגיש כעת, זה שאנחנו אומרים שמציאת הרבנן זה ההגנה, התשובה לטובת רבי חייא, כשמדברים בשיעור כזית, זה נכון לרבי מאיר. המקור שהזכיר שיעור כביצה זה אליבא דרבנן. נמשיך בגמרא. אנחנו מגיעים לצורת בית מספר שניים. אמרנו אלו הם סדרה של שאלות בעניין נבלת עוף טהור וטומאת אוכלין. אמר לי רב המנונה לרבי זרע, לא תתב הקרח עד דאמרת לי אמילתא, אל תשב עד שתסביר לי את הדבר הבא. שאלה, נבלת עוף טהור לרבי מאיר, הוא שיטת רבי מאיר שנבלת עוף טהור מטמא טומאת אוכלין מאליה, לא צריכים הכשר לכך אם יש שיעור כזית. עכשיו, מונין לה ראשון ושני, או אין מונין בו ראשון ושני? המילים האלו ראשון ושני הם שייכים לראשון לטומאה, שני לטומאה. אז אם יש לי כזית נבלת עוף טהור, אנחנו יודעים שהוא מסוגל לתמות אדם בבית הבליעה. עכשיו הוא, אפשר להגדיר אותו במוענינו כמין, כסוג של אב התומה. עכשיו כשהוא בא במגע עם אוכלים, האם האוכלים שהוא נוגע בהם הוא הופך להיות ראשון לתומה, ואותם אוכלים אם נוגעים בעוד אוכלים יעשו אותם שני לתומה, או לא אומרים את זה? אמר לי, אז הרבי זירה עונה, כל איכה דמטמא אדם במגע, כמו שרץ, כמו בשרץ, דיני ראשון ושני לטומאה נגיד נלמדים משרץ, אז כל איך שהטומאה הוא עברה במגע מונים בו ראשון ושני, כל איך לא מתאמה אדם במגע אין מונים בו ראשון ושני. אז מה תגידו עכשיו בנבלת עוף טהור? כידוע הוא לא מתאמה במגע, אדם שנוגע בו זה לא מתאמה אותו, רק בשעת הבליעה הוא מתאמה, הוא מתאמה טומאת בית הבליעה. ולכן כזית נבלת עוף טהור לא מונים את האוכלים שהוא בא במגע איתם ראשון ואחר כך שני לטומאה. בא מיני רבי זרע מרבי עמי בר חייא ואמר לה מרבי אבין בר כהנא, עד אתנן חיבורי אוכלים על ידי משקין חיבור לטומאה קלה ואין חיבור לטומאה חמורה. צריכים להסביר מה זה חיבורי אוכלים על ידי משקין. אנחנו נראה ברשי קצת למעלה מפה, חיבורי אוכלים על ידי משקין, חצי זית נבלה מכאן, נבלה רגילה, פרה, לא אוף, וחצי זית נבלה מכאן הוא משקה תופח באמצע, משקה נוזלים שהם אפשר להרגיש את הרטיבות שלהם, זה משקה תופח באמצע, וזה בעצם נוגע בשני החצאי זיתים של נבלה ונוגע בשניהם מחברן לתמי אוכלין ומשקין הנוגעים באחד מן החצאים האלו. זה נכון לתומת אוכלין. הרשי ממשיך ואין חיבור לתומה חמורה לתמי אדם וכלים, ותמה לא ידע, הרשי מסביר שהוא לא יודע את הטעם, בניגוד לכזית שלם, כזית בלי אמצעי חיבור אלא גוש של כזית נבלה, זה מטמא אדם. אבל פה אנחנו לא מדברים על גוש של כזית אלא חצאי זית מחוברים על ידי משקין, ואדם שנוגע באחד מהחצאי זיתים האלו לא יטמא. אנחנו נחזור לגמרא. המצב הזה של החיבור אוכלים על ידי משקין, עכשיו האוכלים האחים נוגעים באחד מהחצי זיתים האלו, האם אותו אוכל שנוגע בחצי זית במצב הזה, האם הוא נחשב ראשון לטומאה והוא יכול לעשות אוכלים אחים שני לטומאה או לא? מונים בו ראשון ושני או אין מונים בו ראשון ושני? אז רבי עמי עונה, מעניין לעקוב אחר השמות. מקודם רב אמנונה שאל מרבי זרע, כאן רבי זרע שואל מרבי עמי, ורבי עמי עונה אמלא כל אחד מטמא אדם מונים בו ראשון ושני, כל אחד לא מטמא אדם אין מונים בו ראשון ושני. וכפי שאמרנו במקור שצוטט הוא לא מטמא, אין חיבור לטומאה חמורה, אז הוא לא מטמא אדם, אז החצי זיתים האלו במגע עם אוכלים לא הופכים את האוכל כראשון לטומאה, וממילא האוכל הזה לא עושה אוכלים אחרים שני לטומאה. יצאו אלו ואלו, אנחנו חוזרים לצטט מהמשנה בעניין הוצאת הפרים הנשרפים. עכשיו ביציאה מן העזרה הבן אדם שמוציא אותם, אלו שעסוקים בהוצאת הפרים הנשרפים, נטמאים בגדיהם. בשוליים כתבנו נושא מקורות למקום שריפה של הנשרפים, חוץ לשלוש מחנות, טומאת בגדים חלה מחוץ למחנה אחת לפי הרבנן. מה לומד רבי שמעון שחולק על הרבנן בעניין מקום לטומאת בגדים מהפסוק של הרבנן? אנחנו נחזור לגמרא ורק נציין שרשי מביא הרקע שחסר פה בגמרא עצמה. אז אנחנו נקרא כמה שורות מהגמרא, ואחר כך נשלים את הרקע הדרוש בתוך רש"י. אז אנחנו שואלים, מנעני מיני דתנו רבנן, מה המקור לכך שבהוצאת פרים הנשרפים חלה טומאת בגדים ביציאה מעזרה? אנחנו יודעים אגב שהשריפה של הפרים הנשרפים היא מחוץ לשלוש מחנות. ברגע שיוצאים מן עזרה, אז יוצאים ממחנה שכינה למחנה לוויה. רק כשמגיעים מחוץ לירושלים, ירושלים עצמה מחנה ישראל, רק כשמגיעים לחוץ לירושלים, אז אפשר לדבר על שריפת הפרים הנשרפים, כי כפי שאמרנו, מחוץ לשלוש מחנות. טומאת בגדים מאידך, לפי הרבנן, אנחנו נראה את השיטות האלו אחרי יציאה ממחנה אחד בלבד. אז הגמרא אומרת, להלן הוא אומר, חוץ לשלוש מחנות, להלן הכוונה לפר אלם דבר של ציבור, חוץ לשלוש מחנות מקום שריפתן, כאן ביום כיפור, שגם יש את ההוצאה של השעיר יום כיפור שהוא מהנשרפים, וגם בפר, פר כהן גדול שהוא מביא ביום כיפור. אז כאן בפר, בפר יום כיפור שהוא מן הנשרפים, כאן למחנה אחת. אז יש כאן מה שיכול להיות בעיה בפר הלם שהוא מהפר הנשרפים, מוזכר שלוש מחנות, פר יום הכיפור מוזכר מחנה אחת. יש לנו אגב כוכבית שמפנה אותנו לשוליים, וכתבנו בפר יום כיפור כתיב בויקרא ט"ז פסוק כ"ז, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה, משמע מחנה אחת, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. פסוק כ"ח כתוב, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. אז מה, איך אנחנו ניישב את האי עקביות פה בין הפסוקים? לומר לך, הגמרא ממשיכה לומר לך שכיוון שיצא חוץ למחנה אחת מטמא בגדים. עכשיו הרקע ברש"י, יש אצלנו בגמרות המסומנות מסגרת בתוך הרש"י, אחי גרסינן, להלן אתה נותן להם שלוש מחנות וכאן מחנה אחת, אם כן למה נאמר בטומאת בגדים אל מחוץ למחנה, זה בעצם מחנה אחת, יציאה ממחנה אחת, יציאה מהעזרה, לומר לך כיוון שיצא חוץ למחנה אחת מטמאין בגדים. והמתניא בתורת קנים, זאת אומרת זה שנוי במדרש על ספר ויקרא, גם בפר יום הכיפורים דכתיב בפסוק כ"ז, שם כתוב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא וכו', וכמתמה תנא, והתנא שלנו טמא, ואמר להלן בפר עידה וכהן משיח אתה נותן להם מקום שריפתן חוץ לשלוש מחנות כדיאלף לקמי, הגמרא תביא את המקור לזה. וכאן בעניין פר יום הכיפור אתה אומר אל חוץ לחנה וסופו, משמע דמשמע שסופן חוץ לעזרה מיד פר הבית. ולא אף אלו פנימיים, כי מתנת דם של פר יום כיפור בתוך ההיכל, בתוך קודש הקודשים, והייתי לכולו כי ידעתי בריבוי דחטאת החטאת בשבילי כל הזבחים. אנחנו למדנו שכל הנשרפים נלמדים אחד מהשני דרך הגזירת הכתוב שהזכרנו, ואמרנו בפרק בית שמאי לפר, זה בויקרא פרק ד' כתוב שם ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, המילה לפר שם זה פר יום הכיפורים, שזה מופיע באמצע פסוק שמדבר על פר העידה, פר הלם דבר של ציבור. רש"י ממשיך, אם כן למה נאמר אל מחוץ למחנה לעניין טומאת בגדים, דכתיבי בקרד בתרי כאמר, בפסוק כ"ז כתוב אל מחוץ למחנה, בפסוק כ"ט כתוב והשורף אותם יכבס בגדיו. אז החשיבות או המשמעות של מחנה אחת זה אך ורק לגבי תומת בגדים, שמי שעסוק בהוצאתם בגדיהם נטמאים בשלב הזה, שלב המוקדם הזה, אבל זה לא מצביע על מקום שריפתן. נחזור לגמרא. אנחנו גורסים פה על פי השיטה המקובצת, המאמור להלן אתה נותן, והכוונה לשלוש מחנות, מנהלן תתנו רבנן. אנחנו צריכים לעקוב אחרי מספר פסוקים. הפסוק הראשון פה מפר כהן משיח בויקרא ד' פסוק י"ב, זה הפר מאחד מפרים העשרים, שאם הכהן גדול טועה בפסק הלכה, כתוב הוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, חוץ לשלוש מחנות, למרות שהדקדוק לא מצביע על כך, אבל התנא אומר זה חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת. אולי השריפה מתבצעת מיד בהוצאה מהעזרה, כשהוא אומר בפר הידה מחוץ למחנה. שוב, זה פסוק אחר, זה פסוק חבלת שם, שאין תלמוד לומר. אני לא צריך לדעת, אני לא צריך פסוק מחוץ למחנה בפר הלם דבר של ציבור, זה פר הידה, פר הלם דבר של ציבור, ללמד שהשריפה היא מחוץ למחנה, שכבר נאמר גם בפסוק חבלת, כתוב כאשר שרף את הפר הראשון, כלומר עושים לפר העידה כמו שעשו לפר משיח. אז אם בפר משיח אני יודע שאני מחוץ למחנה, אז מה אני צריך, ואני גם יודע שאני משווה את פר העידה לפר משיח, אז ממילא הוא מחוץ למחנה, למה צריך לכתוב בפירוש עוד פעם בפר כהן פר העידה מחוץ למחנה? תשובה, ליתן לו מחנה שנייה. אז אנחנו לא נשרוף אותו מיד מחוץ למחנה אחד, אלא צריכים מחוץ לשתי מחנות. כשהוא אומר מחוץ למחנה, זה ויקרא פרק ו' פסוק ד', שוב פעם, כשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן, דשן זה הוצאת האפר מהמזבח, צריכים להוציא אותו מהעזרה החוצה, וכתוב מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר. המחוץ למחנה הוא מיותר בדשן, שכבר נאמר על שפך הדשן יישרף. אז מה אני אמור ללמוד מחוץ למחנה שכתוב? ניתן לו מחנה שלישית, כלומר להוציא את הדשן מחוץ לשלוש מחנות, וממילא גם השאר, כי כל הדברים האלו מחוברים אחד עם השני. אנחנו נסתכל ברש"י, שלוש שורות מסוף הקצרות, מחוץ למחנה בדשן, והוצאת דשן המזבח, והוציא את הדשן מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר, אין מלמד כלום. דנאי דנה דל מחוץ למחנה מוציאין אותו. איך אני יודע? איך ידעתי את זה? תכתיב בפרים הנשרפים אל שפח הדשן, וכתיב בהו אל מחוץ למחנה, וכבר ראינו אצלם חוץ למחנה, וכתוב שאני מוציא אותם אל השפח הדשן, אז ברור שזה מחוץ למחנה. אז מה הצורך לכתוב עוד פעם חוץ למחנה בדשן? המילים האלו זה בא ללמד חוץ לשלוש מחנות, ושוב פעם כל הדברים האלו מחוברים אחד עם השני, אז ממילא כל הדברים, הפרים הנשרפים, הדשן, מחוץ לשלוש מחנות. הגמרא ממשיכה, ורבי שמעון, היי מחוץ למחנה מי אביד לי. רבי שמעון אמר במשנה שאין טומאת בגדים עד ש מציתים את, את, את האש בזמן שריפתם. אז הגעתי כבר למקום השריפה, ורק אז יש תומת בגדים, רק אז לפי רבי שמעון. אז מה אני אמור ללמוד מהביטוי מחוץ למחנה שכתוב בפרשת של יום הכיפורים? לעיל אמרנו ש... יש לנו אגב מצד הגמרא שתי כוכביות, אפשר לחבר אותם למעלה, שם אמרנו דרשה שמחוץ למחנה אחת שכתוב בפרים בפר וסי של יום כיפור בא ללמד, זה היה בפסוק חף זין, ומיד אחר בפסוק חף חת שם בויקרא תת זין דובר על כיבוס בגדים, על תומת בגדים. כיבוס הכוונה זה לטהרת הבגדים בתפילה במקווה. אז זה היה לפי הרבנן שיש תומת בגדים מיד ביציאה מן הזרה, מחוץ למחנה אחת, יצאת ממחנה אחת, יש תומת בגדים. אבל לפי רבי שמעון אין תומת בגדים עד שעוסקים בשריפה עצמה. אז כאן שורת הגמרא, החוץ למחנה, מה הוא לומד? עוד פעם נקרא בגמרא, ורבי שמעון היי מחוץ למחנה, זה כתוב בפרשת שם כיפור, מי אביד לי, מה הוא לומד מזה? תשובה, מבאי אלי לכדתניא. רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בפר יום כיפור, שהוא אחד מן הפרים הנוספים, נאמר כאן מחוץ למחנה, ונאמר להלן בפרה אדומה, מחוץ למחנה. מה כאן בפרים הנוספים חוץ לשלוש מחנות? אף להלן, בכוונה בפרה אדומה, חוץ לשלוש מחנות. אז מכאן אנחנו לומדים ששריפת פרה אדומה מתבצעת לא אפילו בירושלים, אלא מחוץ לירושלים. ומה להלן ממשיך הגמרא למזרחה של ירושלים? זה נלמד מפסוק, ורש"י מביא את המקור לכך. אז מה פרה אדומה הוא נעשה למזרח ירושלים? הגמרא ממשיכה לדף ק"ו, אף כאן בפרים הנוספים המקום השריפה שלהם, שמענו שזה מחוץ לשלוש מחנות, אבל איזו? איפה מחוץ לשלוש מחנות? למזרחה של ירושלים. אז זה מה שרבי שמעון לומד מחוץ למחנה שכתוב ביום כיפור. ולרבנן, איך השרף? הרי רבנן תפסו את מחוץ למחנה לעניין תומת בגדים, לא מיקום. אז לפי רבנן, איפה שורפים, לאיזו כיוון שורפים את הפרים הנשרפים? תשובה, כדתניא, היכן הנשרפים? בצפון ירושלים, חוץ לשלוש מחנות. רבי יוסי הגלילי אומר, הבית הדשן נשרפים. רש"י אומר פה, הבית הדשן, צריך שיקדים לשם דשן, דשן המזבח, שנקרא קודם לכן מקום שפך הדשן. בכלל דלתנא קמא לא צריך. אמר רבא, נמשיך בגמרא, מאן תנא דפליג עלי דרבי יוסי הגלילי, שאין צורך להקדים שם למקום השריפה של הפרים הנשרפים, אין צורך להקדים שם דשן המזבח. תשובה, התנא הוא רבי אליעזר בן יעקב היא דתניא, על שפך הדשן יישרף, שיהיה שם דשן. זה שיטת רבי יוסי הגלילי. רבי אליעזר רבי יעקב בן יעקב אומר שיהיה מקומו משופח, כמובן מקום מדרון, זה שפך הדשן, אבל לא לומדים משם שצריכים להקדים שם דשן אפר מהמזבח. אמר לאביי, דילמה במקומו משופח פליגי, אולי אין מחלוקת בנושא הזה של הקדמת דשן. תנא קמא אומר שצריך להקדים שם דשן, גם רבי אליעזר מסכים לזה, רק שרבי אליעזר בן יעקב הוא מוסיף שצריך להיות מקום מדרון, ועל זה תנא קמא אומר לא צריך מקום מדרון. זה המחלוקת אולי, ואין כאן, זה מין הערה של אביי, אין המשך להצעה הזאת. תנו הבנן, השורף. אנחנו הזכרנו את הפסוק בויקרא תזיין פסוק חפחת ביום כיפור, כתוב שם והשורף אותם יחבס בגדה ורחץ את בשרו במים ואחר כן יבוא על המחנה. הזה הבאנו את הפסוק הזה אגב בעמוד הקודם בשוליים. אז כתוב השורף מתמי בגדים ולא המצית את האור ולא המסדר את המערכה מתמי בגדים. ואיזו השורף? זה המסייע בשעת שריפה. יכול אף מי שנעשו אפר מתמי בגדים תמיד לומר אותם, גם זה הופיע בפסוק, אותם מתמים בגדים, אותם זה מיעוט, אותם כן, ומי שנעשין אפר אין מתמים בגדים. רב אלעזר רבי שמעון אומר אותם מתמים בגדים ניתח הבשר אין מתמין בגדים. זה שלב יותר מוקדם, זה אפילו לפני שהוא נעשה אפר. לפי רבי שמעון אם זה הגיע לרמה הזאת שניתח הבשר כבר אין תומת בגדים לאנשים שעוסקים בשריפה. מהי בינהו? אז מה השלב שבו יש הבדל בין התנא קמא ורבי אלעזר בן שמעון? אמר ואיכא בינהו דשביה חרוכה. עכשיו שביה חרוכה זה ניתח הבשר, אבל שב יחרוכה הוא די נשרף אבל הוא עוד לא אפר. אז לפי התנא קמא הטומאה ממשיכה, היכולת לטמות עד שהוא נעשה אפר. לפי רבי אלעזר ורבי שמעון לא, ברגע שזה מגיע לניתח הבשר כבר לא אין טומאת בגדים. בזה בסייעתא דשמיא הצלחנו לסיים פרק 12 של מסכת זבחים. בעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם פרק 13 השוחט והמלא. עד כאן שיעורנו להיום.